הרב בני לאו, שמואל א', פרק כ"ג.
עצרנו בפרק הקודם בחיסולה של עיר הכהנים נוב על ידי דואג האדומי, רגע מאוד מאוד עצוב בתולדות ממלכת שאול, ואנחנו נמצאים כרגע עם דוד, חוזרים אל דוד, נמצא בדרום הר חברון, ויגידו לדוד, פרק כ"ג מתחיל, הנה פלישתים נלחמים בקעילה והם משוסים את הגרנות. ודוד פונה להשם ואומר, הלך והקיתי בפלישתים האלה? והשם עונה לו, לך והקית בפלישתים והושעת את קהילה. ואנשי דוד אומרים, אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. ועוד פעם יוסף, ויוסף דוד לשאול בהשם, ויענהו השם ויאמר, קום, רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וככה דוד יורד, נלחם בפלישתים, נוהג את מקניהם, זאת אומרת, שווה את הצון, את הבקר, ויח בהם מכה גדולה, ומצליח להושיע את יושבי קהילה. לפני שנמשיך, אנחנו צריכים לשאול את השאלה של המוטיבציה. וכאן כמובן, המגמה הראשונית של כל מי שקורא את הפרק, היא זאת שקובעת את הפרשנות. אם אני בא באיזושהי ראייה מאוד מאוד דתית של, דוד הוא המושיע את ישראל, של דוד הוא זה שרואה את עצמו כמי שמופקד על, שלום כל עם, גם בהיותו בורח מפני שאול, גם בהיותו חיה נרדפת, גם בהיותו מוקף באנשים מרי נפש ו- ומשולי החברה, גם שם בתוך הסיפור הזה דוד הוא המושיע של ישראל. אם אכן זוהי התמונה וזה הסיפור, אז אנחנו מספרים את סיפור הקהילה בתור סיפור מדהים, איך ששאול משתמט מתפקיד המלך, ודוד כבר עכשיו מצליח לקחת את האחריות לידיו, שהרי מה עושים ליושבי קהילה? קהילה, קודם כל, מבחינה גיאוגרפית, תנסו למקם את עצמכם באזור בג'וברין, קצת יותר צפון מזרחה, שמה, כ-10 קילומטרים מבית ג'וברין צפון מזרח, נמצאת חירבת קילה, היא קהילה, וכנראה עיר מאוד משמעותית על גבול יהודה. אם אנחנו יורדים מהר חברון, יורדים מאזור קריית ארבע, כביש הולך לכיוון קריית גת, שם אנחנו מגיעים אל קילה, אל קהילה שיושבת עליהם הדרך. ושוסים את הגרנות, זה פשוט, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעיר גבול של הפלישתים, והפלישתים שודדים את הגרנות, כמו שאנחנו זוכרים היטב את המדיינים בימי גדעון, ממש אותו דבר. עכשיו, אנחנו זוכרים את שאול, שהוא מציל את ישראל מיד השוסים. אם אתם תגלגלו אחורה לפרק י' ד', שמה בימי הגובה של שאול, לפני סיפור העמלקי, מספרים על שאול שהוא ממש הצליח להציל את ישראל מיד מי? מיד שוסים. פתאום כאן, אין לשאול שום עניין אחר בחיים חוץ מאשר לדוף אחרי דוד. זאת אומרת, את התפקיד העיקרי שלו, להושיע מידי האויבים, מידי פלישתים, הוא כבר לא עושה, הוא משוחרר מאחריות. ופתאום אנחנו רואים את דוד המושיע. דוד מושיע את יושבי קהילה, דוד שעושה את תפקידו של המלך. הרעיון הזה הוא רעיון מאוד פשוט, והוא גם נכנס בתוך הכתוב, אבל אז אתה שואל את השאלה הזאת, באמת, מי שמחה? איפה דוד הבורח, דוד המנודה, דוד שהוא האויב של כולם, איך הוא פתאום תופס את השוסים, את הגרנות, את הפלישתים? פרשנות אחרת לגמרי, לוקחת את הסיפור של דוד עם 400 האיש, ואחרי זה 600 איש עמו, בתור אנשים שמנהלים את עצמם על פני השטח, בתור איזשהו גוף ביטחון, שהמחיר שהם גובים תמורת הביטחון לאזור, זה כמובן דמי חסות. הרעיון הזה ילך ויגדל בהמשך כשנגיע לפרק כ"ה, כרגע אנחנו רק בפרק כ"ג, אבל תנסו כבר עכשיו להטמיע את התמונה הזאת. יש לנו פה אנשים מרי נפש, במובן הכי פשוט של אין להם שום פחד, אין להם מורא מפני איש, הם אנשים שמסוכנים לסביבה, וטוב שהם יהיו לצד שלך. עכשיו, הדרך לייצר ביטחון, הנוכחות של דוד ואנשיו בשטח, היא מטילת אימה על כולם. המחיר שאתה גובה הוא מחיר של כמה אחוזים. אתה חייב לי מתוך היבול שלך, אתה חייב לי מתוך השפע שברך אותך השם, אני שומר עליך ואתה תיתן את מנתך. המושג של דמי חסות הוא כמובן נשמע לאוזן שלנו במושג הכי פלילי של פרוטקשן, של עולם תחתון שמשתלט על שטח, משתלט על אזור ומפיל את חיטתו על כולם, אבל יש פה גם צד אחר. הצד האחר הוא שאם יש יושבי ספר, כן, יושבי ספר כמו קהילה שהם עיר גבול, והם סובלים יום יום מידי האויב שבא וגוזל וגונב אותם, והשלטון המרכזי לא עושה שום דבר, זאת אומרת שאול יושב ברמה, הוא יושב בארץ בנימין, והוא לא שומר על הגבולות שלהם, מישהו צריך לעזור להם, וכשאין אף אחד אז מקימים את ארגון השומר, ובמקרה הזה השומר החדש הוא דוד ואנשיו. עכשיו דוד עושה את זה עם שם השם, דוד עושה את זה עם ממש עם שאלה בהשם, כשאביתר הכהן בא איתו, והוא שואל פעמיים, שימו לב, פעם אחת הוא שואל, הלך והקיתי בפלישתים, והשם אומר, לך והקית, לך והקית, זאת אומרת, כן, אתה תקה את הפלישתים, והושעת את קהילה, יש פה משהו מאוד מאוד נקי, אבל אנשי דוד שנמצאים ביהודה, אותה קבוצה של 400 ועוד מעט 600 איש, אומרים, מה פתאום? אנחנו נצא מדרום הר חברון, נרד עכשיו לתוך שפלת יהודה, ניפול כציד טרף לידי הפלישתים, לתוך מערכות פלישתים, ואז דוד, עוד פעם, ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויש פה רווח בתוך הכתוב, ויענהו אדוני ויאמר קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. זה נורא מעניין, בפעם הראשונה הוא אומר, הקית והושעת, בפעם השנייה הוא שאל עוד בהשם, וחסר לנו מה הוא שאל בשונה מהפעם הראשונה, ואומר לו השם, קום, כי אני נותן את פלישתים בידיך. האם הוא שאל את זה כדי לחזק את ליבם של האנשים הרפים בסביבתו, או שהוא היה צריך לחזק את עצמו לאלוהים או לתנך הפתרונים? אנחנו רואים שבפעם השנייה הוא פשוט הולך. זאת שאלה נורא מעניינת של חריזמה של דוד אל מול אנשיו. אנשיו בחרו לא ללכת, והוא קם והלך, וכל האנשים איתו. כל האנשים איתו, כך נראה מנהיג. לדוד יש את זה. הוא קם עם אנשיו ומצליח להקות מכה גדולה בפלישתים, ומושיע את יושבי קהילה. עכשיו, מה זה אומר להושיע את יושבי קהילה? אנחנו מבינים, אין ארוחות חינם. אם אני הושעתי את אנשי קהילה, אז עכשיו אני רוצה שאנשי קהילה יהיו חייבים לי. וכאן מגיע הסיפור העצוב הבא. שאול כבר עשה את הופעת הבכורה שלו לעמי הארץ בהשמדת נוב עיר הכהנים. רק תנסו לחשוב על התהודה, על התהודה שהיה למעשה של שאול או של דואג האדומי. כל עיר ועיר שומעת, יש וונטד, יש אויב למלך, לאויב הזה קוראים דוד חתנו, דוד שר האלף, דוד שהיה אהוב כל, הופך להיות הדמות הממש אויבת, צנועת ליבם של כל יושבי הארץ, מכיוון שהוא יכול להביא את סופם. אם הם יסגירו, אם הם יחביאו את דוד בגבולם, יבוא שאול עם הצבא שלו וישמיד כמו שישמיד את נוב עיר הכהנים. השמדת נוב היא תמונת היראה שמרחפת על פני הארץ. והנה אנשי קהילה, זאת היא בדיוק בדיוק הפעולה הבאה. אנשי קהילה שומעים את נוב, הם שומעים מה שקרה שם. ועכשיו שאול אוסף את העם לרדת לקהילה, לצור אל דוד ואל אנשיו. ודוד יודע את זה, ואומר, אם האפוד, אם אביתר הכהן, האם אנשי קהילה יסגירו אותי? ואומר השם, יסגירו, יסגירו. האמת היא שהכתיבה פה יותר מעניינת, שהוא שואל שתי שאלות בבת אחת. היסגירוני בעלי קהילה בידו, הירד שאול כאשר שמע? הקדוש ברוך הוא עונה על השנייה, ובהתחלה לא עונה על הראשונה, אחר כך הוא עונה גם על הראשונה, גם שאול ירד למלחמה, וגם יסגירו אנשי הקהילה אותך בידי שאול. ואז דוד נאלץ לברוח עם 600 איש שכבר מתקבצים סביבו, הם יוצאים מקהילה והתהלכו, תראו את שלושת המילים האלה בפסוק י"ג, והתהלכו באשר יתהלכו. זה אומר, אין שום מרמס לכף רגל, אין להם שום בית על פני האדמה, בכל מקום הם מוקעים, כל יישוב דוחה אותם, האנשים האלה, כל תושבי הארץ, הטיל שאול את חיטתו, ודוד אהוב האומה הופך להיות מוקצה, הופך להיות מצורה, אין לו דריסת רגב, והתהלכו באשר התהלכו. ואז לאן הוא הולך? פסוק י' וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלוהים בידו. דוד מסתתר עכשיו בהר חברון במדבר, באזור של ממש על המצדות שיורדים למדבר יהודה. הוא נמצא עדיין למעלה, הוא לא למטה. ופתאום יש לנו תמונת מפגש בין דוד ויונתן, עוד מפגש. המפגש האחרון, הוא הולך אליו לשם, כנראה בהיחווה, והוא נותן לו עוד חיסון, עוד תדלוק, אתה תמלוך על ישראל, אני אהיה לך למשנה, ואבא יודע את זה, שאול יודע, עוד פעם קורתים ברית, ויונתן הולך לביתו. ועכשיו באים אנשי זיף, אנשי זיף מאזור של הר חברון, ולא פועלים כמגיבים, אלא פועלים כיוזמים. הם מבקשים להסגיר את דוד, הם מבקשים להרוויח קופה בעיני שאול. הם מבקשים את שאול, מזמינים אותו אל ביתם, כי הוא נמצא אצלנו, הוא נמצא מסתתר במצדות, בחורשה, אנחנו נוביל אותך לנונצדיק, אנחנו יודעים את השטח, יודעים את האזור, ושאול מלא תודה, מלא ברכה, הולך עם אנשי זיף, ואז מתחיל ממש מרדף, מרדף מדהים, עצוב, דוד מהצד הזה של ההר, ושאול מהצד הזה של ההר, עותרים את דוד לתופסם, ופתאום הקדוש ברוך הוא מגלגל את העולם, שמגיע שליח אל שאול, מהר פשטו פלישתים על הארץ, והנה שאול צריך לקבל הכרעה. שאול שבתחילת הפרק נטש את עמו, שאול שיושב בגבעה לאחר הטבח של נוב עיר הכהנים, לא מושיע את אנשי קהילה ומפקיר אותם לידי אויב, דוד מושיע אותם וגובה דמי הכניסה, דמי החסות, ועכשיו מגורש גם מקהילה. עכשיו נפגש שאול עם דוד, כמעט כמעט סוגר עליו, אבל פתאום מקבל הודעה. הודעה פשטו פלישתים על הארץ, ושאול מתגלה לרגע בגובה של מלך. לרגע שאול שוכח את העניין האישי, וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, ולכן קוראים למקום הזה בשם כל כך מיוחד, סלע המחלקות. סלע המחלקות, מה זה סלע מחלקות? את מי הסלע הזה מייצג? כשאנחנו קוראים לדבר הזה סלע מחלקות, אנחנו רוצים להגיד שהמקום הזה חלק את ליבו של שאול, ככה רש"י מפרש. היה ליבו של שאול חלוק, לשוב להציל את ארצו או להמשיך לרדוף אחרי דוד. הסלע הזה הוא שיקוף לב של שאול הקרוע בין היצר האישי של הנקמה, לבין המאבק האמיתי של מלך שרוצה להגן על עמו. בגלגול הזה, במערכה הזאת, הצליח שאול להתגבר על יצרו, ודוד עולה משם והולך לשבת במצדות בעין גדי, והמשך כמובן יבוא.